טוב, אז בואו נסתכל. עיין ברכות, פרק ראשון, לגבי ישעיהו הנביא. ואמר לחזקיהו המלך, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. אמירה קשה מאוד מופיעה במלכים, בישעיהו, כמו שאתם אומרים. על מה? כלומר, למה נענש חזקיה? בסוף הוא לא נענש, כי הוא עשה תשובה ותיקן את מה שאת צריך. למה הוא נענש? למה היה כמעט נענש? צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. כי מת אתה בעולם הזה, ועוד יותר גרוע לא תחיה לעולם הבא. נו, מה קרה? אמר להם, מהי כולהי? למה נסחפתם שם בשמיים? למה ישעיהו הנביא אתה מביא לכזו נבואה קשה? אמר לי, משום דלא עסקת בפרייה ורבייה. לא היו לו בנים. לא היה לו המשך. אז הוא לא יקום לתחייה. אז הוא הסביר לו, לישעיהו הנביא, הסביר לו חזקיהו המלך, אמר לי, משום דחזי ברוח הקודש, דנפקי מיני בנין דלא מעלי. ראיתי, כמו בנבואה, ראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני בנים שאינם טובים, בנים קשים מאוד. מי שיודע מי זה הבן של חזקיהו, זה מנשה, שהכניס צלם להיכל, שעשה עבודה זרה בבית המקדש, שהיה גרוע מאוד. אמר לי, בהדה כבשי דרחמנה למלך. אתה, אל תתעסק בנסתרות האלוקיות. כבשי זה דברים כבושים, כבושים מעינינו. רחמנה זה הקדוש ברוך הוא. אז אל תתחכם על מצוות התורה. אל תראה במיסטיקה, אל תראה ברוח הקודש, אל תראה בקבלה, כל מיני דברים כאלה. והדה כבשי דרחמנה, והדה זה יחד, בענייני כבשי דרחמנה, למה לך? מיידי מפקדת, היא באה אלך למיבד. מה שאתה מצווה, אתה צריך לעשות, ומיידי נייך כמי קודש בריחו להעביד. ומה שירצה הקדוש ברוך הוא, מה שיהיה נוח לפניו, הוא יעשה. לפני שנראית ההמשך, ודרך אגב, ההשלכה היא כלפי החיבור ליישוב של ארץ ישראל. הרי זו מצווה, וזו מצווה שמזדמנת עכשיו בדורות האלה, הן בדורות של המחבר, הן בדור שלנו. אז לא עושים חשבונות אנושיים להתחכם על דבר השם ולהגיד, אולי זה לא יהיה כל כך טוב, אולי אלה שמתעסקים בזה, הם אינם אשים קשרים, אז אני אדיר עצמי, אמנע את עצמי, אעמוד מהצד או אפילו אתנגד. זה קו של דרחמנה, למה הקדוש הוא מסובב את הדברים בצורה כל כך מסובכת, בצורה כל כך מפותלת. אתה, מה ידעים מפקדינן, מאיבה אלינו, מאיבד, מה שמצווים אנחנו צריכים לעשות, והקדוש הוא יעשה הנוח לפניו. אבל אתם יכולים לשאול, אבל בסוף לכאורה הוא צדק חזקיהו, שבאמת נולד לו בן בשם מנשה, שהזכרנו שהוא הכניס צלם להיכל, שלא הייתה עבודה זרה שהוא לא עשה אותה. צריך להבין שהביטוי מדי מפקדינן מבא אל הנמי בעד, זה לא אומר תהיה ראש, מיד אני אחזור למנשה, אבל ברקע, זה לא אומר תהיה ראש קטן, ועזוב מה שיהיה, אתה תעשה מה שאומרים, ואל תהיה תגדיל ראש. לא. הכוונה היא, מאחר וזה מה שמצווים, אז בסוף יצא מזה טוב. מה, בקו שדרחמנה אל תתעסק, כי אתה לא יכול באמת לראות לטווח ארוך, לדעת מה יתגלגל מזה. אתה תמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אתה תמשיך למלא את ציוויו, לא בגלל שאתה כזה טמבל כזה, אבל כזה, תעשה גם אם זה לא טוב. לא, מה שהקדוש הוא אומר, זה ודאי הכי טוב בעולם. מה הייתי מפקדין, אני בא למעט משהו שרק ברכה תצא מזה. והקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו, מה שניך כמי קודש בריחו, זה לא אומר מה שבא לו לקדוש ברוך הוא, כאילו, עזוב, הקדוש ברוך הוא רוצה, לא רוצה, יעשה מה שהוא רוצה, לא, הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה את הכי טוב והכי ישר לנו, אבל אנחנו לא תמיד מבינים בשלב הראשון מה הסיבה שהדברים מסתבכים, ובסוף מתוך הסיבוכים האלה, והיה יעקב למישור והרחסים לבקעה, ואם נחזור עכשיו למנשה, מנשה עשה תשובה בסוף ימיו. והקדוש הוא חתר לו חתירה, כתוב ויעתר לו השם, אל תקרא ויעתר אלא ויחתר, חתר לו חתירה, כאילו על פי הטבע מצד השכל לא היה צריך לקבל תשובתו, כי הוא עשה כל כך הרבה דברים חמורים, אבל חתרו לו חתירה כאילו מתחת לאיזה מנהרה, חזל רומזים את זה באות ה' שבין הרגל של ה' לבין הגג של ה' יש מקום קטן ומשם הוא נכנס ל-י' ק' ו' ק', כאילו הוא חתירה כזאת, מנהרה כזאת, כמו מישהו שבורח מבית הסוהר. אז זה עומק העניין של מיידי נחכמי קודש בריחו, כי מה שנחכמי זה הדבר הטוב ביותר, מה שנוח לפני הקדוש ברוך הוא זה, זה הבריאות, זה האמת. מה זה מזכיר? רק אברך שהכל, אני מניח שזה בשבילי, מה שיש כאן כל הבר המשקות הזה. טוב, תודה רבה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל ידעו. כן, חם רותח, מצוין. תרגיש בנוח. הקיצור, זה מזכיר את... מי שהביא את זה, יש הכוח. זה מזכיר את המסילת ישרים, הרמח"ל, שהוא אומר לגבי לא תיקום ולא תיטור. אז הוא אומר, קשה מאוד לבני אדם לעמוד בזה, כי אדם, הנקמה מאוד מתוקה לו, וזה קל רק למלאכי השרת. אז איך בכל אופן אתה משכנע אותנו שאנחנו נקיים את המצווה הזאת שלא תיקום ולא תיטור? אז הוא אומר, אבל אם הקדוש ברוך הוא ציווה, אז צריך לעשות. אז זה נשמע כאילו קשה, לא קשה, השם ציווה, אתה תעמוד הראש שתעשה את זה. טוב, אולי גם יש כאלה שהסבירו ככה, אבל באמת מה שאני מתכוון להגיד זה שאם השם ציווה, אז זה אומר שאתה מסוגל לזה. כי השם לא מצווה את בני האדם דבר שהם לא מסוגלים לעמוד בו. אין השם בא בטרוניה עם בריאותיו לדרוש מהם יותר מיכולתם, כמו שאדם שרוצה לבדוק את הקדים שלו, את הקדירות שלו ומכה עליהם, הוא לא יקים מכה שתשבור אותם, הם מכה סבירה כדי לראות אם הם חזקים דיין. אלא ניסיונות שהשם מנסה את האדם, אלא מצוות שהשם מצווה לאדם, זה הכוונה, אבל אם הוא מצווה, אז אפשר, הכוונה היא, אנחנו מסוגלים לעשות את זה. וגם כאן, כשהוא אומר לו, ישר הנביא, בעד הקף שדרחמנה, הוא כאילו אומר לו, אל תרים את האף שלך יותר מדי, אל תקפוץ מעבר לפופיקומים בימינו, סליחה על הביטוי העממי, זה קף שדרחמנה, אל תכניס את הראש שלך בסברות אנושיות, למצוות אלוקיות, שוב חבר, לא כדי להגיד לנו, חבר'ה, אתם קטנטנים, אלא כדי להגיד לנו שמה שאנחנו רוצים, זה גם הטוב והישר והמוצלח, זה יהיה מרצון הקדוש ברוך הוא, אבל ברגע זה הדברים נראים לך מסובכים. זה קו שדר רחמנה. מיידי מפקדת, היא באה אליך למיבד, ותראה שיצא מזה רק טוב. אנחנו עסוקים השבוע במחשבות, לפחות התלמידים של הרב רוזן, במחשבות על ההסתלקות של היי גברא רבא, הרב רוזן, שעכשיו... זו הסיבה שאיחרתי. כלומר, אז לא בדיוק שהייתי בניחום אבלים, אלא נסעתי להר הצופים להביא את הרב דוב ליאור, שינחם שם, ואני ירדתי בדרך, ועידו מנחם המשיך ולקח אותו לשם, כי רציתי קצת להרוויח מהשיעור, במחילה. בכל אופן, אז הרב ישוע רוזן, הוא מילדי השואה, הוא ברח יחד עם ההורים שלו בסיביר, היה ממש מצב קשה, כמו עלי סיביר, רציתי לומר, והוא עלה ארצה בעלייה של נערים שנקרא ילדי טהרן, בלי ההורים, דרך טהרן, והגיע הנה לפני מלחמת השחרור, והגיע לכפר הרועה, ושם הוא גדל. והוא אומר, לקח לי זמן להבין למה במלחמת השחרור לא זכינו לשחרר את ירושלים, את ירושלים העתיקה, את הכותל, את הר הבית, ולמה בששת הימים כן זכינו. יש כאלה שומעים משום שבמלחמת השחרור היה פילוג בעם ישראל, היה הגנה, לחי, אצל, וכל אחד רצה שזה יהיה רשום על שמו. וירושלים לא התחלקה לשבטים. בששת הימים זה צבא הגנה לישראל. אז זה הסבר יפה. אבל מה הרווח הגדול משמיים? זה יותר הפסד, כי לא יכולנו אז, כי לא היינו מאוחדים. אבל איזה רווח צמח לנו שלא כבשנו את זה, שלא שחררנו את ירושלים העתיקה בששת הימים? אז מה אז? מדינת ישראל הייתה מאוד חלשה. רק מדינה ממש רק הוקמה, כמו תינוק בחיתולים. רק התחלנו אז. האום ברשעותם היו דורכים עלינו ודורשים שירושלים תהיה מבונאמת. מבונאמת זה איזו מילה עברית חדשה, משון בינלאומית או בינאומית, שייכת לאום. שלא תהיה בכלל עיר בירה של ישראל, ירושלים לפחות המזרחית, איפה כל המקומות הקדושים, אלא שתהיה שייכת לבינלאומי, לאום. אתם שומעים חבר'ה? אם היינו אז במלחמת השחרור משחררים את ירושלים, היינו מוסרים את ירושלים לשלטון של האומות בינלאומי. אבל עכשיו שבששת הימים שחררנו את ירושלים, בששת הימים מדינת ישראל יותר חזקה, ואז היא שחררה את ירושלים וסיפחה את ירושלים אל המדינה. אז ככה, מה שנראה לנו בהתחלה כמסובך מאוד, הפך להיות מסודר וטוב, התברר למפרע למה זה מה שהיה צריך להיות. אריאל, ברוך הבא. היית כבר קודם כאן? חיכית לי קודם? היית פה קודם? יופי. אז עכשיו תסתכל, אנחנו נמצאים בעמוד שפתחו לך חבר'ה טובים כאן, עמוד קוף כף גימל, אנחנו נמצאים בספרה 262, אם אתה רואה. שורה חמישית בפסקה השנייה, אתה רואה ספרה כזאת שמכוונת למקורות למטה, אנחנו נמצאים שם, עיין שם. וכן בנידון דידן, אני בשורה החמישית, בפסקה השנייה, עמוד קו ג'. כיוון דכל ישראל מפקדו במצווה זו, איזה מצווה חבר'ה? לעלות לארץ ישראל ולבנות את ארצנו הקדושה, יאמר כל אחד לעצמו, מה שאני מפקיד, מה זה מפקיד? מצווה מהקדוש ברוך הוא, אנא אביד, ולא אתחכם יותר מדי, ולא אגיד, זה חילונים עושים את זה, זה בא ברישיון האומות, זה לא כמו שהייתי רוצה שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל על ענני שמיה, והכל בצורה נעימה וקלה כמו דרך כוכב מיעקב, לא. זה בא גם בצורות מסובכות, והקדוש ברוך הוא יודע באיזה אופן זה צריך לבוא על פי מדרגתם של ישראל, על פי התיקון שצריך לצאת לנו ולעולם כולו. מי דניך לקדוש ברוך הוא לעבד, יעשה. וכמו שלא נפטר, נפטר כאן היה פטור, חזקיה המלך, ממצוות עשה דפריה ורבייה, בטעם שהוא ראה, חזה, שנפקי ממנו בנים דלא מעלי, שעלולים לצאת ממנו בנים שאינם מעולים, כמו כן, אין שום בר ישראל. בר ישראל זה בן ישראל. שנייה, אני אשתה קצת. יכול לפתור עצמו ממצוות עשה דבניין הארץ, מכוח התנה, או שהוא ירא מבנים שלא מעלי שיהיו לו בארץ, או שהוא לא רוצה להתחבר לכל מיני גורמים כאלה שאינם שומרי תורה מצוות, חס ושלום, משום שהוא עושה ציווי הבורא בזה. ובאמת מצווה גוררת מצווה, ותעמוד לזכות מצוות יישוב הארץ, שגדולה מכל מצוות התורה, כמובן בספרי, שיזכה גם במוקדם או במאוחר לבנים מעלי, גם אם בהתחלה הם יהיו באיזה מרידה, בסוף הם יעשו תשובה. והשם יתברך יכין את ליבות בני ישראל, בני עמנו, סליחה. אריאל, שבאת, הצטרפת עכשיו, אתה אולי לא מכיר את הספר הזה, אם הבנים שמחה. הספר הזה זה ספר של אחד מגדולי ישראל, שחי לפני 80-90 שנה, והוא היה שייך לזרם החרדי, וכשפרצה השואה הנוראית, והוא היה שם בהונגריה ובגטו, ואחרי זה מחנה ריכוז, ואחרי זה נרצח על קידוש השם, הוא כתב את המסמך ההיסטורי התורני המופלא הזה, שבו הוא משנה כיוון ב-180 מעלות, והוא הולך בדרכו של הרב קוק, נאמר, בלי שהוא מזכיר אותו, שהיינו צריכים להצטרף לתהליך הזה של תחיית האומה בבניין הארץ, ולקיים את מצוות יישוב הארץ, ולדעת שזה מהלך אלוקי של גאולת העם, ובזה שלא עלינו, אז עשינו שני צרות, א', כל המיליונים שנרצחים, וב', המדינה, ארץ ישראל, היא נראית חילונית, בגלל שרבים רבים מהחרדים דבר השם, עמדו מנגד או אפילו התנגדו, והוא ממש מתנגד לכל מה שהוא קיבל, והוא רואה את כל הלימוד תורה שהוא למד באור חדש לגמרי, כשהכל בעל פה. אין לו את הספרים לפניו, הוא נמצא בתנאים קשים מאוד, והוא חוזר על דפים שלמים, כאילו מצולם לו בראש, ומבין שכל מה שהנחילו לו רבותיו לא היה נכון, והוא משווה את זה לחטא המרגלים, דברים קשים מאוד. הוא שומר על כבודם, אבל מתנגד התנגדות מוחלטת לכל מה שהנחילו אותו, ומבחינתו, מבחינת הרבה יותר מכין, זה כבר היה מאוחר מדי, כיבוי במחנות הריכוז והשמדה, אבל המסמך הזה הוא חשוב מאוד, גם על העבר וגם על ההווה, להעלות את המצוות יישוב הארץ לראש שמחתנו. רז, את רצית לשאול משהו? איך אומר החבר למלך כוזר? מצאת חרפתי, מקום חרפתי מלך כוזר על העניין הזה. שמלך כוזר שואל אותו, אתם סתם מדברים על העלייה לארץ, אתם לא עולים, אתם סתם מדברים על תחזינה עינינו, זה כצפצוף הזרזיר מן השפה ולחוץ. אז הוא אומר לו מה שאני נאלץ להגיד לך, שמצאת מקום חרפתנו, כלומר, איזה, מה נגיד, מה נאמר ומה נדבר? לפחות על המנהיגים, מילא האנשים הפשוטים אפשר להגיד שהם ראו שהמצב, שאין, אף אחד לא מוביל אותם לארץ, ואין הנחיה לא לארץ, והמצב בארץ קשה, נגיד. רבים מתו כאן ואחרים מהפרנסה חזרו, אבל המנהיגים שצריכים להוביל את עם ישראל, המנהיגים המדיניים והמנהיגים הרוחניים, הם ודאי מעלו בתפקידם. מי? לא, הוא נרצח בשואה. הוא נרצח ממש בסיום. הוא היה ברכבות שלקחו אותם מחנות הריכוז לא יודע לאן, וקיבלו פרוסה אחת ביום של לחם.
הונגריה?
אני חושב שאושוויץ. ואוקראיני אחד, הרקע המלחמה שמדברים היום, שעלולה להיות בין רוסיה לאוקראינה, שאל תרחמו יותר מדי על האוקראינים, כי הם היו מגדולי הרוצחים של עמנו שם. אז אוקראיני אחד חטף פרוסת לחם בודדה שזקן אחר יהודי היה לו, ולקח לעצמו. אז הרב הזה, המחבר, שהוא לא היה גיבור, לא היה בריון, והיה בכלל שבור ורצוץ משנות השואה, הוא התנפל על האוקראיני הזה, ולקח ממנו חזרה את הפרוסה והביא ליהודי. אז האוקראיני בקרון רצח אותו נפש. אוקראיני גוי, את הרב שלמה טייכטל.
הם רצחו יהודים שם על הנהר האוקראיני.
על הנהר, אתה אומר?
שמה?
תזכירי לי, אני לא מכיר.
יש שם איזה נהר גדול באוקראינה, וכשהנאצים הגיעו לאוקראינה, אז הם כמובן חברו אליהם, והם הוציאו את כל היהודים בלילה אחד לנהר, העמידו אותם ככה, אמרו להם להוריד את הנעליים, מאיזושהי סיבה, ולברוח לתוך הנהר, ותוך כדי שכולם בורחים לנהר, הם ירו בהם בשביל לצפוק. ועל זה כנראה קמו שם אנשים שהתנגדו לזה, אז הם עשו אנדרטה על הנהר שם של הנעליים.
טוב, שלא נדע. בגטו ובמחנה הריכוז, זה ספר שנכתב לאורך כמה שנים. וואי, אתה שואל שאלה טובה. מצאו את זה ממחובה מתחת לאדמה, כלומר הוא החביא את זה בכל מיני חרס, כל מיני כלי חרס, מתחת לאדמה של המחנה ריכוז, שבו ממנו נלקח, וחפרו ומצאו את זה. והכתב יד התגלגל אצל כאלה שלא רוצו לפרסם אותו. ואתה מבין למה לא רוצו לפרסם אותו? כי לא רוצו להראות שהוא שינה את... והתגלגל הכתב יד הזה איכשהו על אנשי מרכז הרב, והם הוציאו את זה.
באמת? אז זה חדש יחסית בעצם.
יחסית. וכדי לעשות כבוד קצת, כדי לא לפגוע בבן שלו ובנכדים, אז נתנו להם לתת איזו הקדמה לספר. אז אומרים שלא, תחשבו, שם שם היה ציוני, זה לא, אולי היה ציוני, יכול להיות. בואו נמשיך לקרוא בפנים. עיין תנא דבי אליהו, אני שורה רביעית מסוף עמוד קכ"ג, שהביא גם כן מעשה זה דישעיהו עם חזקיה, מה שכעת למדנו על זה שחזקיה לא רצה להוליד בנים, כי הוא אמר להם, לא ייצאו כמו שצריך, וסיים בזה הלשון, לכן יישא אדם אישה כדי שיהיו בנים ולמד מחזקיה, אף על פי שידע בדעתו ברוח הקודש שלא לו בנים הגונים, ולפיכך נתן דיחויים, דיחויים זה תירוצים לפני המקום, אפילו אחי לא היה לו שום רשות לזה, שום זכות לזה, היה נענש בעולם הבא אם אולי משתכנע מישעיהו בנושא אישה. דרך אגב, עם מי הוא התחתן חזקיהו? עם הבת של ישעיהו, אמר לפחות תן לי את הבת שלך ואז עלה יש סיכוי שהבן יצא כמו שצריך. וכמו שאמרנו בסוף הוא חזר בתשובה אותו בן שהיה באמת גרוע. וכמו כן גבי בניין הארץ, הוא יעשה את חיובו לפני המקום, הוא זה בן ישראל, ושום דיחויים וטעמים אינם יכולים לפוטרו מחיוב זה, ואם יתרשל בזה לא ייפטר מעונש חס ושלום כמעשה דחזקיה. וכן כתב הגון הצדיק הקנאי היותר גדול. מה זה קנאי יותר גדול? למי הוא מקנה? לקדוש ברוך הוא. אבל למה הוא משתמש בביטוי הזה הקנאי? כי אותו יהודי שעומד לדבר עליו עכשיו, הרב עקיבא יוסף שלזינגר, היה מצד אחד מאוד מאוד קנאי לדבר השם, חרדי, אבא של החרדים, לא ויתר על קוצו של יהוד, והיה תקיף מאוד כלפי אלה שפרקו על תורה מצוות. ומצד שני, והאמת היא שזה לא מצד שני, אלא זה הולך ביחד, הוא היה דבק בארץ ישראל בכל רמה חבריו, היה מתנחל הראשון, היה מתנחל עמוק 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 בכל ישותו, והוא בין מקימי מייסדי פתח תקווה, ואפילו תכנן איך תראה המדינה שתקום, ואפילו תפר איזה דגל גדול וצבע אותו, לא זוכר מה היה צורת הדגל שלו, אבל היה דגל שהוא מעניין, רב חרדי חרדי לפני 120 שנה, ציוני שרוף וחרדי שרוף. מעניין, נכון חבר? אז הוא כתב ספר בשם לב העברי, וכתב ביאור על תנא דבליהו, שיש לי אותו בבית, ביאור די נדיר, אבל ירשתי את זה מסבי. חתן הגון הצדיק רבנו הלל מקלמיה, בספרו תוספת בן יחיאל, כנראה אבא שלו קולו יחיאל, על התנא דבליהו. למה אמר בהתחלה בא הלב העברי? כי לב העברי זה הספר המפורסם שלו, הלב שלו, לב יהודי שפעם. יש שם הרבה דברי תורה נפלאים בספר לב העברי, אבל אנחנו עכשיו לא עוסקים בלב העברי, אלא בביאור שלו על תנא דבליהו, שנקרא תוספת, או כמו תוספות, תוספת ל... תוספת של בן יחיאל. על התנא דבליהו, ספר נפלא מאוד, וזה ישנו בפרק כ"ט, על התנא דבליהו, שאליהו הנביא אמר לאותו המורה שכתב את הספר הזה, תנא דבליהו, שזה רב ענן, ברוך המקום, ברוך הוא וברוך שמו, זה הכל ציטוט של אליהו הנביא, שאין לפניו מסו פנים, כלומר פרוטקציה והנחות, בשביל אותה בחייה של חינם שבחו ישראל, מתי בחו ישראל בחייה של חינם, אתם יודעים, חטא המרגלים, שהמרגלים חזרו ארצה, לא ארצה, חזרו למדבר בתשעה באב, ומעשו בארץ חמדה, ורגנו באוהליהם, ועשו כל הלילה תעמולה, מה שנקרא פרופוגנדה, והמיסו את לב העם, והמרידו אותם נגד משה, נגד הקדוש ברוך הוא, לא לרצות להגיע לארץ ישראל, אלא לשוב למצרים או למות במדבר, לא האמינו בכוחם לכבוש את הארץ, לא בכוח הארץ, לא בכוח הקדוש ברוך הוא, להוביל אותם. אז הם בחו בחייה סתמית, בחייה מטופשת, בחייה שלא היה בשום עניין, לא בכי מעורר רחמים, בכי מבזה, בחייה של חינם. אז בגלל בחייה של חינם שבחו ישראל, נקבע להם בחייה לדורות. אז זה דברים ידועים, נכון חבר'ה? אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אעביר לכם בחייה לדורות. ברוך הבא, אורי, נכון? וכתב הנ"ל בזה, הנ"ל זה אותו עקיבא יוסף, בזה הלשון, אמנם אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם, אם גם כל סברות וחוכמות שלהם כנגד ארץ ישראל להגיד שאולי זה מוקדם מדי, או בימינו להגיד שלא ככה הקדוש הוא צריך לגאול אותנו, אלא בדרך שאנחנו בוחרים, דרך הצדיקים והחכמים והחסידים, הכל כעצת מרגלים הם בוטל ומבוטל, בטל לגמרי. כי אנו, תראו את המשפט החשוב הזה, כי אנו, אין לנו כמנסות רצון בוראינו כמצוותינו, סליחה, כמצוותיו לבד. אחרי כי בחר השם בציון, אז יודע הקדוש ברוך הוא שזה הדרך הנכונה, טובה הארץ מאוד מאוד, זה דברי ישוע וכלב, הן בגשמיות והן ברוחניות. ושומר מצווה לא ידע דבר רע, אחרי כי נכנס לשם, אחרי שהוא ייכנס למצווה הזאת, נגיד בימינו, בשמעון הצדיק, בשכונה שמה, אז הולך אחד יהודי גיבור כדי להביא את המשטרה שתשמור שם על המשפחות, אז כמה שיש שם סיכונים והמון ערבים שמשתוללים, למי נתכוון שם יהודי גיבור? ושומר מצווה לא ידע דבר רע, אחרי כי נכנס לשכונה, או שיהושע, או שכלב נכנס לחברון, או שכל יהודי שעלה ארצה, כאשר ציווני השם אלוקיי, אולי כאן נדבר על עצמו, שהוא עלה ארצה, אני פי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ישמור, לא יעשה חשבון, ולא יהיה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא. וכוח מעשה וגיד לעמוד לתת להם נחלת גויים, כלומר מעשה לעמוד את הכוח לתת להם נחלת גויים, והם צריכים להשתדל עליו, עליו זה על אותה מצווה, כי גדולים מעשיהם של הצדיקים יותר מעשי שמיים וארץ, כי כאשר נעשה מן בורא עולם, כי כאשר נשא מן בורא עולם, אין זה תפארתם. אולי הכוונה זה לא עניין ש... בואו נקרא שוב פעם. גדולים מעשיהם של צדיקים יותר ממעשה שמיים וארץ. הבנתי. אם הקדוש ברוך הוא עושה את זה לבד, זה לא תפארתנו. אם אנחנו שותפים הקדוש ברוך הוא, אז מעשה ידינו קונה עלינו. הפסוק אומר ככה, וינועם השם עלינו, זה מה שהוא עושה. מעשה ידינו קונה עלינו, זה מה שאנחנו עושים. מעשה ידינו... כונני הוא, זה מה שעושים ביחד. אז אומר, התפארת זה כשאנחנו פועלים יחד עם הקדוש ברוך הוא. וכל סדר גולה כתוב ביחזקאל, יוכיח לך כן לברך את מעשי ידיך. השם מברך, אבל רק אם אתה עושה את שלך. הוא אומר שכדי להצליח, אנחנו חייבים להיות שותפים, ולא להשאיר את זה רק ליד הקדוש ברוך הוא. יש וינועם השם עלינו, זה בהתחלה. אבל יש אחרי זה שלב של מעשה ידינו קונה עלינו שאנחנו מתחילים לעשות, והשלמות היא שהפעולה נעשית בשיתוף. מעשה ידינו שלנו, כוננהו, יחד איתו, שהוא גם כן מכונן. אז הוא אומר, זה התפארת הגדולה, שהשם מברך את מעשה ידינו, כמו שמתואר בחזקאל בשלושה פרקים, שאנחנו עולים ואנחנו מיישבים את הארץ, והקדוש ברוך הוא הופך את הארץ השוממה לארץ פורחת. טוב, הייתי שמח להמשיך, אבל יש לרב יעל ורד כעת שיעור יפה כאן, אז אתם מוזמנים להישאר. סליחה שוב על האיחור הגדול. תודה רבה לכולם.